יום שני, פרשת קוירח. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפתח שלו ממייסט מופלא, שספר הגויינר משמות הלוי שולינגר בצד. תזכור שקרה בחיפה, שנת תש"ב. השמש שוקדת בשלהי תמוז, מרתיחה את גגות הבתים האדומים ואת גלי הים. צרות רעות מתחילות לבצבץ מריחת הדמים הגדול שמתחולל באירופה. ואילו כאן בארץ ישראל, מודאגים כולם מההתקדמות המהירה של הגנרל הנאצי, רומל יימח שמו. בימים טרופים שכאלו, מעדיפים עבודות הישיבה בבתים הסגרירים, הקרירים, על פני היציאה לרחוב. בית חיפאי טיפוסי בחדר גדול, עם קירות גבוהים, מצוידים. מוטל במיטה ילד כבן 7 שנים וחצי, מוקף בקרים, עטוף בשמחות. לא צריך להיות רופא גדול בשביל לדעת שהמצב שלו חמור. האור של הפנים, הצבע, מעידכי לפדים על המצב הקשה, העיניים הגדולות ששקועות בחורים, מעבירות חלחלה, ולב ההורים שלא יודעים את נפשם מדאגה. 8 שבועות ששמואל הקטן חולה, חולה מאוד, החום שלו מטפס ל-41 מעלות, ומעין לרדת בעקשנות. החלטת הציפור קרה לנו, שמשתוללת ביישוב היהודי בארץ ישראל, מחוללת שמות בקיר בשבי הארץ. שמואל ככה שוכב במיטה בחוסר אונים, הגוף הקטן, הולך ונחלש, מסתמק לרעה, נעשה מוזלמן כהגדרת הרופאים. שק שלו הרבה עצמות, חסר צבע וחיות. האמא הדאוגה לא זזה מהמיטה, צמודה עליה יומם ולילה, תואמת משהו, חותכת תומה קלה לידו. הייתה כבר עושה הרבה סגולות, חיקת הבגדים שלו לעניים, כמובן וספרים. אבל עד כל אלו היא, ככה שעות ארוכות, מתפללת, שופכת שיח לפני יושב מרומים. ספר התהילים ספוג בדמעות. היא קוראת מתוכו מזמורים, ביד השנייה מחזיקה את הצוואר הקדוש שפתלת אל התורה, סגולה וזכות להופעת הבן שלה. הסגולה הזאת האמת, היא לא ראותה בשום מקום, היא הגתה את זה בעצמה. זה בעלה, היא מתחוק הלב שולדינגר, יהודים ששמו ומעלה, בדמויות ההוד של חיפה של לפני 70 שנה, 80 שנה, שהספר הקדוש פרסמת נערד ויקר בעיניו עד מאוד. ומדי שבת בשבתו מתיישב את הכנסת, לומד דיון רב, שעות ארוכות את כל הספוסמת. אצל הפרשה, הבקיאות המפליאה שלו בספר עשה לו מכבר כנפיים ברחבי חיפה חסידית. מדי שנה באי בשבט, ביורסת של הספוסמת. רבי יצחוק, שהוא לא נמנה לחוגי החסידים, מוזמן לבית סדר של חסידי גור למסור להם שיעור מעמיק בתורה שלו. התורה שלו התפסמת, ומאז שהוא חלה, הבן של השמואל, אז אמא שלו מחזיקה קרוב קרוב, לעורר עבורו זכויות בשמיים. בזכות הלימוד של בעלה בספר הזה. וככה עוברים לילות, וימים, ושבועות, וחודשים, והאישה לא נראית באופק. המצב מחמיר, ואני כותבת מכתב להורים שלה, הגויינר אברום חיים צ'צ'יק ואשתו, שגרים ממאי שערים. מתארת להם את המצב הקשה. על הנכד שלהם ששוכב על ארץ דווי, הסבא, ברוכה עם קוראות המכתב, דימה שוררת קצת בעיניים, אבל הוא לא אומר כלום. מי כמו הוא יודע כמה ידיעה כזאת, מה ידיעה כזאת עולה לקרום לסבתא שמודגת אליו אחי. הוא מסיים לקוראות המכתב וטומן אותה עמוק בפח האשפה, אלא שהוא טועה. סבתא לפני במעשים, ראתה אותה תומד במכתב, והלב שלה ניבל הרעות, חיכתה שיתה ללמוד, ואז לקחת את המכתב, גם מצליחה לקרוא, המכתב היה כתוב בעברית שחיים, אבל לא מדי לקרוא בשפה הזאת. טוב, הסבתא יורדת לרחוב, סבתא שמזהלת ומבקש לנו לקרוא, ואומר, מסתכל ואומר לתומו, כתוב כאן משהו על הנכד שלך, קרוא בשמו לרוסואל, אם אני מבין נכון. רואי רבי שלא אילם, הוסיפו לו כבר שם רפואל, כי ממהרת כל עוד נשפטה בא לתחנת האוטובוסים, עולה על האוטובוס הראשון לחיפה, נצאה באותם ימים ארוכה מפרכת. הכבישים בקושי צלולים, האוטובוסים ישנים, בלי מזגנים כמובן, צריך להחליט כל כמה זמן אוטובוס, לחכות כמה שעות, אבל מי בכלל יכול להתייחס לזה טוב שכאלו במצב הזה. מגיעה לחיפה, היא לא הולכת לבית של הבת והחתן גם לבית חולים, בראש המושלה לבית הכנסת הגדול. שעה שעה צהריים בית הכנסת ריק, נכנסת לבית הכנסת, נגשת לארון קודש, פותחת בשערים של הארון קודש לרווחה, ופורט לדבר איתם רואים, לפני בו רואים, שיחוץ על הנכב שלה. רק אחרי זה היא נוסעת. לראות את המצב של הנכד, בכניסה למחלקה בבית חולים, הרופא מקבל, טוב, של מי את? אומרת, אני הסבתא. אמא של אמא של שמואל, הרופא, אני יש לו פרעת פנים של רחמים, אומרת, סליחה שאני שואל, לבת שלך יש עוד ילדים חוץ מהילד החולה. הסבתא מבינה היטב, את המשמעות של השאלה, זה יותר מרמז על ברור, על הגרוע מכל. אבל לא מסכימה להתייחס לזה בשום אופן. והיא ענה לו בשאלה, תגיד לי בבקשה, יש לך יותר אצבעות? מה היית אומר אם מישהו מציע לך להיפרד מאצבע אחת, אבל יש לך 9 אחרות? בשעות הקרובות, המצב מוסיף להחמיר, האופן כבר מכינים את ההורים לתחזיות השחורות ביותר, שצריכות להתרחש בשעות הקרובות. ובאותו לילה, תראה מהפך, בשעת לילה מאוחרת, אותו יום של דאגה וחרדה אינסופית, על האבא רבי צחוק, על יצואו, בשנת לילה תרופה. לא עברה שעה קלה, מאז נעצו שמורות עיניו, ומחזה פלאים נגלה לעיניו, חיזן כמוהו לא ראה מעולם. וחלומו עומד באחד ניירות העד הגדולים של פולין, רוח מימיום חרישית מנענת את אלפי העצים, כדור מומחים בשיירה, שירה גדולה של אחת מתקרבת. מרגע לרגע, שהעירה לובשת צורה נעשה פורה יותר, לא מצליח לזהות אף אחד מהמוני האנשים שם. בשלב מסוים מבחין בדמות של אדמו"ר חסידי, שצריך בראש מחנה גדול, המסטודי גבוה. מסתכל, מתבונן בתור פניו של הצדיק, יראה את כל האנשים. הדמות של הרבי דווקא נראית לו מאוד מוכרת, הוא לא מצליח להיזכר, אבל מאיפה? וכך כולם מתקרבים אליו, כשהרב עומד ממש לידו, הוא אומר לו, בטון שלב ורגוע, תרגע רבי צחוק, היה לי דברי. האבא הנרגש שומד במקומו כמסומר. לא מצליח להוציא מילה אחת מהפה. הרב לא משתיר דרגע יותר, נוטל את המקל ונעלם בן רגע עם כל הסמה לבין עצי הים. כשהוא מתעורר, אין הספק שזה היה הסתמת. שהתגלה עליו בחלום. בזכות הלימוד המסוים, בזכות הלימוד, שרב הקדושים כבר מחרד בבוקר חל שיפור, במצב של ילד לראשונה, וזה כמה שבועות המדחום, מראה סימנים חיוביים, פסיק אחד יורד, אחרי זה עוד אחד ועוד אחד, עד את שושות הכללית, שלא יכרה לבוא. וכך בתוך ימים לא רבים, קם שמואל הקטן על הרגליים, חזר להשתובב עם חברים בני גילו, המחלה חלפה מבלי להשאיר כל זכר. שמואל הצעיר גדל וניהל תלמיד חכם מופלג, לימים נקרא לכהן פאר כרבה שקירתתא, תפקיד שאותו מילא ביד רמה עשרות שנים. את הסיפור המופלא סיפר הגויינר בשבועות חלה בשוזינגר, בהספד שנסע במלאות השבעה לפטירת אח שלו. ניסו סיפורנו, הגויינר שמואל בשוזינגר. הוא הוסיף עוד פרט, וגילה עוד פרט מרתק. שנים רבות אחרי אותו מייסה אומר, שאבא סיפר לי את זה, בפעם היא יודע כמה, אז שאלתי אותו שאלה שנקרא בלבי מאז ותמיד, אבא, מנהל לך זה היה סוסמת, אף אחד לא רצה את זה במציאות, אין שום תמונה ממנו. השאלה מציינת אמר לי אבא, וחידש לי הראשונה פרט נוסף שלא ידעתי. גם אני עצמי, בעיצומו של החלום, חבטתי כאמור בשאלה הזאת, אחרי שברך אותי, פניתי לה ואזתי לשאול אותו, רבנו, מי אתם? אז הוא אמר, אני הוא מחברו של הסופן. ולמרות הכל, מוסיף הבא, לא רציתי להסתמך על דברי חלומות, עוד באותו יום שמתי פני אל אשתי בשחסדי גור בחיפה. היו שם עוד חסידים מ-60 וזקנים שזכו לראות בעצמם את הסופן. חיי חיותו. אל תשכח שהסיפור הזה היה בשנת תש"ב, הסופן הסתלק 37 שנה קודם, תפרי סם החיים. אז היה בהחלט אפשר למצוא יהודים. תיארתי לפני כמה מזקני החסידים את דמותו של הרבי שראיתי בחלום. אחרי כמה ביאורים ושאלות התברר לכולם, למעלה מכל ספק, שזה היה רבי מגור. בא לצפן בזכר צדיק קודש לברכה. עד כאן הסיפור הנפלא הזה שהתפרסם בגיליון תילוסי בקהל חסידים. אנחנו ממשיכים רבותיי פרשת השבוע. המייס דלאלן קרה בקהילה גדולה בארצות הברית בראשית התפתחותה. בני העיר שנוכחו שהקהילה הולכת ומתמעטת החליטו להביא את המתחכם שיפתח ישיבה במקום. וככה, ככה יוכל לתחזק את רמת היהדות הכללית. וככה אכן היה, אותו תמחרם גדול פתח ישיבה. אז כיוון שהיה מוצא ישיבות העתיקות בליטה לפני השואה, אז לא הייתה לו שפה משותפת איתם, עם עוד בני הדור הצעיר, שפה לקהילה לא הייתה גדולה, ורבים לא הסכימו לשנות את החותם כמו שהוא ביקש. אז החליטו כמה מבני הקהילה, על דעת כמה מנגידי בלבטים במקום, להזמין כמה אברכים צעירים, שלמדו בעברם בלייקווד, שיפתחו בסמטרס לעצמם, ברוח בני המקום, ואולי זה יוביל, לא יועיל להביא להתרעננות מוכנית באזור כולו. האברכים שלהם מוצאה הצעה, הלכו לשאול את מורון הגאול למשה פיינשטיין, אתה פנו לו בשאלה, אחד הקהילה צריכה אותה, מעיד החיולים קלה עם מחלוקת, כשם אותו תמיד חוכם. אחרי שהוא שמע היטב את הצדדים, אז הוא פסק להם לא לקבל את ההצעה בגלל המחלוקת. שעד כמה שהמצב עכשיו גרוע, המצב של מחלוקת גרוע פי כמה. ומביטור, מביטור לא מפסידים. והאברכים קיבלו את הדין בעבר, אז מה זה התמושה? על כבר 3 שנים, כשהוא הבין אותו ראשי בעצמו שהוא לא הצליח, עשה בעצמו הלק והתבקש שם מאחד מראשי הקהל, אותו עסקן שבשעתו ניסה לסייע לאברכים להגיע למקום, להשיג קבוצה של אברכים בני עלייה שיבואו לגור בעיר ויסייעו לעלות על דרך המלך. יזמה הרעיון בשעתו לא שערו שהישועה תבוא בצורה כזאת נפלאה, וכן תעשו את זה, ובאמת הם הצליחו להכניע צורה חיים חדשה בעיר, פתחו בית חינוך, בתי חינוך, העמידו את כל אורחות הדת והחינוך על תילה בקהילה. כעבור 35 שנה מאותה התרחשות ראשונה, בשיחה שקיים הרב הגאון, מות רייבן, מאותם אברכים, שהתרחש את סיפור ומגלה עוד איזה מטבח מוסף בסיפור שתחור על ראייתו החלקה של רבי משה פיינשטיין. באותו תקופה הוא אומר, כשרצינו להגיע הפעם הראשונה, אחד מראשי הבעלבטים בקהילה יצר את צעדי הרב במקום הקשה למלאכת העשייה הגדולה. הוא חשש שהצעירים שמתחנכים במוסדות תורה ואחרי זה בישיבות, לא יוכלו אחרי ניסיון להגיע למשרה נאותה לכלכל את המשפחות. ססקי הוא אומר, כשאנחנו הגענו, אם היינו מגיעים למקום, היינו יכולים לשנות ולפעול כנגדו, בשביל המעמד החזק שהיה לו בקהילה. אבל כעבור 3 שנים, חודש לפני הפנייה של הרב, נפטר אותו נגיד לתאונה יחד עם גיסו להרחק מהעיר, בני משפחתו ביקשו לרפואתו שיחזקו את אורחות התורה בקהילה כולה, כשהם יודעים שזוהי הערובה הגדולה למענו. וככה, שגענו לשם, אז בני המשפחה קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, ושלמו לנו את כל צורכי המעבר וההתבססות במקום להחלמת אביהם. אין ספק שהזמן שחיכינו רק הייתי ממנו, שכן קיבלנו בזרועות פתוחות, קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, והצלחנו לחולל מהפכה, עד שכיום מרבית הנערים שמים פעמים לישיבות חשובות ברחבי ארצות הברית וארץ הקודש, אפילו יש שם כולל אברכים שרבים מהם מבוגרי המקום. עד כאן הדברים הנפלאים, תוך מאמר של הרב ברמן, במוסף שבת קודש, שפרסם לפני כמה שנים. ואנחנו ממשיכים יעלוים מגדולי ישראל. הגאון הצדיק רב שלמה ברבזצל מספר על פרקי החינוך המאלפים שספג ממורו ורבו המשגיח, הגאון הצדיק רב חסקי לוינשטיין זצל. הוא מספר שכשהוא הגיע לארץ ישראל בתור בחור, מארצות הברית, הוא שכר חדר, שילם עליו. יום אחד אני מגלה בחור, בחדר עוד בחור, שאלתי את בעל הבית, הרי אני משלם על כל החדר. אז היא עונה, אז היא עונה לי בחוץ מחוץ לארץ, אני יכולה לסרב, הפרו שאני משלם, אבל טוב, בסוף הסכמתי, הנה עברה עליו איזה צרה, קיבל מן ההלם, והתחלתי לסבול ממנו סבל עצום. כלומר, אני לא זוכר כזה דבר, אבל זה היה מצב בלתי נסבל, את כל הצרה שלו שפך עליי. לא יפה לצטט מה שהוא עשה לי בחדר. כשלא אוכלתי כבר לסבוע, הלכתי למשגיח, התחלתי, הוא זה שכתב לבוא לארץ ישראל, ואחרי עליהם. נתתי לו ראשונה מה שאני סובל, ושאלתי אותו אם הוא מוכרח לסבול דברים כאלה. אז הוא שמע ואמר, גמרת את הרשימה? אז אמרתי לו, בינתיים, כן. אמר לי, אתה אמריקאי, האם סבלתי יום אחד בחייך? לא. האם אתה יודע מה זה לסבול? מה זה סבלנות? מה זה להיות יחד עם אדם אחר ולסבול בשקט? אתה לא יודע. שתקתי מרב רב, והוא צדק ב-1000%, ואז הוא אמר לי, מתי אתה חושב פעם ללמוד איך לסבול מאדם אחר ולשתוק ולחוד עם זה? האם יום אחרי החתונה, כשכמוך מדי, אם עוד יודע? שתקתי, והוא המשיך, אז הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא עושה לך טובה גדולה, אני אתן לך קורס, איך לסבול, אתה לא יוצא מהחדר הזה. שבתי לחדר, סבלתי באותו לילה פי שניים, הייתי סבל בלילה, באמצע הלילה, לפנות בוקר, בבוקר לא האמנתי לספר. אחרי שבועיים, הייתה לי כבר רשומה כפולה, חזרתי למשגיח, אני מתחיל לקרוא את המגילה שלי, והוא אומר, אם אתה דווקא רוצה, אני מוכן לשמוע את כל הרשימה, אבל תדע לך דבר אחד, כל דבר שהוא עושה לך, מחזק את דעתי. שאין דבר יותר טוב מלישר בחדר הזה. אם אתה רוצה לחזק אותי, תקרא את כל הרשימה שלך, ואתה לא יוצא מהחדר. קורס שנתנו לך מהשמיים. אומר הרב רב, זה אני חושב עד היום מעצמי, כמה בחורים בדור שלנו היו נשארים רב כזה. תמיד היה מופיע תוך 5 רגעים, מזוודה ארוזה, ואומר, שלום וברכה, מוירי ורבי לשעבר, וחוזר לאמריקה. ומצד שני, תגידו לי, אם יש עוד רב כזה בעולם שיעשה טובה, כזאת לתלמיד ויגיד לו, תלמד איך לסבול, הרי כל רב רוצה לפנק את הלפנימים שלו. איזה רב יגיד, אתה נשאר שם ותסבול, ואני שמח לשמוע את כל הפרטים האלה. הוא צדק ב-1000%, אם היה משגיח מגיע היום לרגע, היום לרגע אחד, הייתי בוכה ומנשק אותו, ואומר לו, הצלת אותי לכל ימי חיי. ככה ממשיך הרב רב דבי מתאר פה על ההכרת הטוב שיש לו, וכמה שזה הוסיף לו, וכמה שזה נתן לו. מוביות שהשגיח אמר לו פעם, שבאת ללמוד בארץ ישראל, אם תחפש רק למדנות, תהיה למדן, אבל לא ירא שמיים. תחפש רק יראת שמיים, ירא שמיים, אבל לא תהיה למדן. אם תחפש את שתיהם, תזכה לשניהם. אם תחפש להיות בריא, תהיה בריא. אם תחפש להיות חולה, ישכב במיטה, אז תשכב. ועכשיו אומר, תחזור לישיבה, תפתח גמרא, זו הייתה קבלת הפנים של הניתוח. אחר עוד איך שהלכתי ללמוד עם הכאבים מהניתוח שעבר. היום אומר, הייתי מנשק אותו בלי סוף, אחרי חימור כזה אפשר להחזיק מהם. ואנחנו משחרים רבותיי עם החובץ חיים יומי. האם כל דבר שקר אסור, או רק כאשר נגרם החמתו הפסד במוני? נוסיף י"ג מהפתיחה של יפתי, מונח חובץ חיים גם איזה שנדבר שקר תרחוק, שעליו עובר מספר, שנורי, אם נראה בסיפור שלו שקר, הוא מסובב חפץ חיים, גם השתנה שמו, נפגם על ידי זה להיקרא אתה בשם מועצת שם רב. העונש שלו חמור הרבה יותר מסתם לשנור ורחילו. בבירור המוסוף הם מרחיבים קצת בגדר מצוות מדבר שקר תרחו. לראשון הם נחלקו האם זו מצווה שאין מרב דווקא לדענים במשפט. כך גם כתב הרמב״ם שזו מצווה אף מחוץ לבייזם. כך כתוב גם מסלחסים, נגר בן מזרחיידים, כן כתב שוכנוך. אמנם כתב בספר יד הקטן, שאף שעיקר העזרה שלו, של שקר על הדיין, זה שכשהדיין יתה עצמו לדברי שקר, הרי עוזר סקיום היום. ממה לי נשמע שגם שער ההמון ירחיקו עצמו לשקר. ככה גם משמעות דיין מגבור, במגבור. ככה גם מזהר הרבודון הרבי לזק. יש עוד נידון באיסור שקר, האם האיסור לשקר זה רק בגימת הפסד ממון לשני, או גם בסתם דברי שקר? זה הדעת רמה שעובר באיסור שקר בכל דבר שקר, אפילו אם הוא לא מפחיד בזה לחבר. הדעת ההיראים שעובר רק בשקר שגורם הפסד או כל דבר נזק לחבר. אבל גם לדעה הזאת עושה חורים כל דבר שקר, כמו שכבר בשערי תשובה. כך גם כותב רגח כנב, כי שמדברי עיר בן יוני מוכח שעיקר האיסור לשקר זה דווקא מפסיד ממון לחברו. אבל בשאר דברי שקר זה לא אסור למדברי קבול. החזוני שכותב בגדר מידת השקר, שגנות השקר זה לא של המרמה או רווח המקובל ברמאות, אלא גם השינוי בסיפור דברים של מה בכך, בשם שקר יכונה, ובכל אבון שקר, ובכלל אבון שטור. אגח קניבסקי הביא מייסי המפוס קרוב שהקפיד על כל דבר שקר. גם אם הוא לא משקר בדברים, אלא משמיד את הרקע של הדברים, ועל די זה הוא גורם להבנה לא נכונה של העובדות, כדור הרבות חיים לקמון שנחשב את השקר כמו את השני. ואנחנו משכים רבותיים דברים מרתקים על דפיים, מדקה מתוקה. איך מחה הגוין רמנס עיני בשיטת על ביתון נער על כבוד אביו? הגמור שלנו נשאר בזף קופגים אומרת, אלוכה וצ'יך טוב שם קוטון משם גודל, שם שמעון ושמואל נוח מנוחל. עוד בילדותו נודע רבנס עיני בשיט בפיקחותו הרבה. ובתשובותיו הקולות, בהגיע לפרקו בגיל צעיר, קנות בימים מהם הגיעו לאבא שלו הצעות רבות, מגדולים וטובים. בימים מהם התגורר בווינה, השר המפורסם, רבי שמשון ורטהיימר, שזכה לשני שולחנות, תרו וגדול עמו כמחד, והתמנה על ידי המלכות לרבה של אוסטריה כולה. שמעון השנער יונסון, בנו של דיד נעוריו, ובתנותה, הגיע לאוזניו, וביקש לקחתו לחתן לביתה היחידה. הם סיכמו להיפגש באמצע הדרך. טוב, השמחה שלהם הייתה מאוד גדולה שנפגשו, היו חברי ילדות, שקעו בשיח מרתק. הנער יונסון, שעדיין צעיר לימים כאמור, הקשיב לשיחה, הוא שם לב שבעוד אבא שלו מכנה את רעהו רבי שמשון, כתואר רבי, כי אלה אדם רם מעלה, אדם רם מעלה כמותו, לא כאן מהפך, רבי שמשון שמכנה את אבא שלו בלי תואר, אלא כידיד ותיק מנעוריו. בגיל סבנון הזה נקנה את קינת אביו ופנה לרבי שמשון ואמר, אסלח לי מר שאני מסתכל עם קצת דבריו. הוא אגם שיודע אני את דברי חזק כי המדבר לפני שגדר מלך בחומה ונכנס לתוך דברי אחרים, אינו בגדר חכם. אבל כבר אמר חזל, שאפילו, כבר אמרו חזל שאפילו שיחת חולין, שבדי החולין וצריכת אלמוד, ומתוך שיחתו של מר מצאתי תאות צנאי לקושייה שמנקרת במוחי זה עידן בעידנים. איזה קושייה התפלא רבי שמשון. אמר לו, כתוב בפסוק, לנפש כיסכת בשדוג, כמו מכל מצוות השם אשר לא יצאותנו, ועוז ואחס מאינו. אשי אומר, ואחס מאינו, ממי קצת אחס מאינו? כגון, הכותב שם שמעון, ואחר מנוחר, דן מדניאל, מובא במשנה מסכת שבת, תמיד קשתי, אמר הנער, המשנה נקטה דווקא שם שמעון ולא שם שמשון. אבל גם שמשון מוזכר בתנ"ך, והתירוץ פשוט מאוד. המשיך הנער בחיוך. ומסדר המשנה רבינו הקודש, רבי דן נוסי, מכונה בפי כל רוב פגישתו ותורת בסתם. מכיוון שרבי שמשון שוכח את רבי, אז גם רבי שכח את רבי שמשון. ואנחנו משכים דף מאין בהלוך הרבותיי. אנחנו עובדים בשעת הבא בסיון טוב פייטת סעיפי. וכתחיל עצי חדת נזמן ברכות הספרת עומר את המספר של היום בעומר, אבל בדיעבד מי שלא יודע את המספר היום, וברך חדת ששמע מזה שמברך שספר לידו, אז יצא ידי חובתו. מי שלא, אין האפשרות לברר, אבל הוא יכול לסור מספק כמה מספרים, שוודאי אחד מהם יהיה נכון, לזה שאומרים שספירה לא ודאית לנחשבת לספירה, אין בתועלת. יש אומרים שצריך לספור את הספרה המספקים בלי ברכה. ורשע להמשיך לספור מי העין ברכה, אחרי שידעת המספר נכון. מי שבשעת הברכה דעתה הייתה מספר שגוי, והוא ספר את המספר הזה שגוי, ותוך כדי דיבור, הבחין בטעות וחזר, ספר קרוי, יצא ידי חובה, ולא צריך לחזור ולמר היום, אלא מספיק שאימא הספר נכון. מי שדבר במספר נכון וחשב שהוא פה וזה לא מספר נכון, ואז הוא חזר בו, אמר שגוי, אז יש אומר שחזר בתוך כדי דיבור, לא מילא לו לתקן ולא לקלקל. ולכן יצא ידי חובה ספירה. ויש מי שכתב שגם אם נניח שחזרה מועילה גם לקלקל, כי נתן תוך תורת לא מקלקלת. ואם זאת, רצוי שישוב ויספור את המספר הנכון בלי ברכה. מי ששכח לספור ספירת עומר בלילה, יספור ביום בלי ברכה, כמו שלדעת ראשונים רבים ניתן לקיים את המצווה רק בלילה. ועם זאת, בימים הבאים ימשיך לספור ברכה, בגלל שלדעת ראשונים רבים ניתן לקיים את המצווה גם ביום. ובנוסף, דעת ראשונים רבים שכל לילה הוא מצווה בפני עצמה, וניתן לברך עליו ללא קשר לימים האחרונים, ובצורף דעות אלה אפשר להקל ולברך על הספירה. ומנהג קהילות רבות, מבני ספרד שלאחר תפילת שחרית מכריז החזן את נוסח ספר הסיומר של אותו יום, והציבור אומר אחריו כדי שבכך יקיימו אלו שיכולו לעשות את אמש את מצוות הספירה של היום הזה ויכולו להמשיך לספור במהבים עם ברכה. עד כאן מיני נפעים והלוכו שנלמד היום בעזרת השם. תחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, המתפלל מהר עם הציבור לפני השקיעה ולא רוצה לספור ספרים ערב ומפחד שהוא ישכח. אז הוא יתנה שאם הוא יסופר עוד פעם, הוא לא יצא ידך לא בצורה מוקדמת, ויספור מצבור בלי ברכה. אדם שעוד הוא ספר ספרת עומר ונשאל מה המספר, יגיד אתמול היה כך וכך, הוא לא יגיד היום כך וכך. מי שאמר לחברו בלילה ל"ג בעומר, היום ל"ג בעומר, זה לא עכשיו בספירה, כיוון שאין כוונתו למספר, אלא כינוי של היום. הוא כדרכי נפליג מהם אחורה ונזכר בקצור מה שלמדנו באותו יום. כלל בידינו שמצווה, שמצא, האפויה כל צורכה למחמוצה בעולם, שלושה סימנים יש לזה, שהמצא האפויה כל צורכה. א', כשפורסים את המצא לא נמשכים מן החוטי לצק, ב', כשמת פני המצא, כלומר השתנות גבוהה פני המצא ממראה בצק למראה אפויה, סימן זה תקף גם בשעה שהמצא כבר פוננת. ג', המצא לא נפרד, כשמטלטלים אותה, והסימן הזה לא תקף בשעה שהמצא כבר פוננת, אחרי שאומרים. שמצוות שלנו שהן דקות וגדולות, תקיף הסימן כבר כשהמצאה נצטננה, בלבד שלעבר זמן רב מאפייע, שאז ייתכן שהתייבשה, ושמצפים סימן רביעי, שתוכבים אצבע המצא לא נדבק בבצק ויש חולקים. דף היום איתנו דף, והם תמונות קשורות, מעבורות תומה ביניהם, ומי אמר שנקרא בשמוי, שאומה הבדל בהלכות שבת בין גדיים לדגים. אגב, אבל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת שבת, דף ק"א. ולסיום רבותה התחזקות יומית. המצווה הראשונה משש מצוות מדויות היא מציאות השם, להאמין שיש לעולם אלוקה אחד שהמציא כל הנמצאים, ומכוחו וחפתו ורצונו, וכל משהו עכשיו שהיה ושיהיה ליד היד, שנאמר, עונו יחל שם ולכל אחר שרציתי לך מארץ מצרים. השתדל רבותה להתבונן, להתבונן לעתים קרובות בכך שהשם ברא את הכל, כל מה שהיה, שעובו ושיהיה, הוא ברצונו, ומשגיח אלינו להשגחה פרטית, ובכך נקיים מצוות ספק. עד כאן זרנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה וכל אשר נפנה, ואוכלו את הגשמיות, תרות טובות וכל טוב סלע.